אלו מהמיסים שלנו צפויים לעלות, ומדוע הם יעלו בוודאות? מי המחוקקת שמנסה לחסל בחקיקה משרת סטודנט שמכניסה 100 שקל בשעה גם בתקופת הקורונה? וכמה עלה לכם ההסכם בין האוצר לבין ההסתדרות שסידר לעובדי המגזר הציבורי חופשה עד סוף אפריל? פודקאסט המשק מתחילי. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המשק. איתנו היום הכלכלן גלעד הלפר. כולם מדברים על הקורונה ועל הכאן ועכשיו, ומתי אנחנו נצא מהסגר, ואיך זה בדיוק ייראה בשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים הקרובים. אבל השאלה יותר חשובה, נתח יותר משמעותי מהחיים שלנו, נמצא בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, ולמעשה כאילו צפו להתגלגל, ולהשפיע אולי אפילו איך ייראו העשורים הקרובים שלנו. והאם נצליח לקום מהאבטלה של 26%, איך להתגבר על חור של למעלה מ-100 מיליארד שקלים בתקציב המדינה, שכנראה יהיה אפילו גדול יותר, ואם יהיו בכלל רפורמות במשק או גזרות. אז נתחיל מחדשה לא כל כך מעודדת. נחתם ביום שני האחרון הסכם בין משרד האוצר לבין ההסתדרות. אז בישראל יש שתי קבוצות למעשה של עובדים. יש את העובדים במגזר הפרטי, שמיליון מהם איבדו את מקום עבודתם. הם נשלחו לחל"ת, שזה למעשה חופשה שבכלל לא בטוח שהם יחזרו ממנה, או פשוט פוטרו. עכשיו מקבלים את הכסף שלהם, מקבלים למעשה דמי אבטלה. יש מגזר נוסף, אפילו מסכן יותר, של עצמאים. הם מקבלים איזשהו מענק חד פעמי מהמדינה, שאולי יגיע אחריו מענק שני, חד פעמי של המדינה. מדובר על אנשים שהרבה מהם, אולי אפילו עשרות אלפים מהם, הם אנשים שפשוט היו חייבים לסגור את העסק. ויש את העובדי מגזר ציבורי, שפחות מ-0.2% מהם פוטרו, או יצאו לחל"ת, שחלק גדול מהם הוצאו לחופשה כפויה, שבה הם ממשיכים לקבל שכר על חשבון ימי החופש שלהם, וההסכם שההסתדרות הגיעה אליו עכשיו, עם האוצר, הוא שמקרה וכמות ימי החופש של עובד מסוים, למעשה הרבה מהעובדים האלה, תגיע למכסה שלילית, אז פדיון ימי החופש הנוספים יחולק חצי-חצי בין קופת האוצר, למעשה בין אנשים במגזר הפרטי או עצמאים, לבין אותם אנשים שימשיכו ליהנות מנתח מסוים מימי החופש העתידיים שלהם, שחס וחלילה ציפור הנפש הזאתי לא תיפגע. והשווי של הדבר הזה, שזה דרך אגב גשר קטן שהוא הספיק רק עד סוף אפריל, הוא מוערך ב-1.1 עד 1.2 מיליארד שקלים. וזהו, עכשיו אנחנו נמצאים בצומת, הצומת הזאת היא לא תגיע באוגוסט, תגיע מתי שתושבע הממשלה החדשה, אחרי שגנץ ונתניהו יגיעו לעמק השווה, או אחרי הבחירות הרביעיות, ואז יהיו כל מיני גזרות, או רפורמות. גלעד, האם אתה רואה את המציאות הזאת, שבה יש לנו שיטת קסטות, כמו בהודו למעשה, של כאלה ששווים יותר, ושל כאלה ששווים פחות. החלוקה אותי בין עובדי מגזר ציבורי, לבני אדם בשר ודם. אם אתה רואה את החלוקה אותי משתנה, מתי תגיע הממשלה החדשה שתהיה חייבת לעשות רפורמות כאלה?
לא, אני חושב שאם כבר ההפרדה הזו לשתי הקסטות הולכת להיות ברורה יותר, מובהקת יותר, לא מוסרית יותר בתקופה הקרובה. תקופה הקרובה אני מתכוון חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש הקרובות. והסיבה היא שלא נראה שיש איזושהי נכונות, אומץ, עניין מצד הפוליטיקאים להתמודד עם הפריבילגיות של המגזר הציבורי. ומצד שני, ברור אפשר לדבר על זה עוד מעט, אבל ברור שבתקופה הקרובה, מצבם של אלה שעובדים במגזר הפרטי הולך להיות גרוע יותר. מבחינת אבטלה, מבחינת מיסים, מכל הבחינות.
יש לנו כמעט 200 מיליארד שקל של שכר שמחולק במגזר הציבורי. יש לנו פחות מ-0.2% מהם, ואני מתבטא בעדינות, יכול להיות שזה פחות מ-0.1, אני פשוט לא בטוח בנוגע לנתון הזה, בודקים לי אותו. אבל שאיבדו את מקום עבודתם, יש הרבה מאוד מאיפה לחסוך, יש הרבה מאוד לחתוך.
יש הרבה מאוד לחתוך. זה ברור. אני רוצה להזכיר לכולם שבעשור האחרון, השכר במגזר הציבורי גדל לפחות פי שתיים מאשר השכר במגזר הפרטי. וכיום בממוצע במגזר הציבורי מרוויחים משהו כמו בערך פי 1.5 מאשר במגזר הפרטי. אני לא בטוח במספרים במדויקים, אבל זה בערך הסדר גודל.
כן, 16,500 מול 10,500 בערך.
כן.
שכר ממוצע.
אז יש, אז המצב הזה הוא קיים כבר הרבה זמן. הוא פשוט הולך להיות עוד יותר ויותר חריף. אני לא רואה אבל שום מצב שמבחינה פוליטית כן ייגעו בשכר של אנשי המגזר הציבורי.
אז אתה אומר ש-99% או הרוב המוחלט של הפגיעה, של הניסיון לחסות את ה-100 מיליארד שקל האלה, חוץ מצבירת חובות שיפלו על הדורות הבאים, תהיה דרך הכיס של הציבור הכללי. ציבור שאין לו ועד ואין לו שלטר, והוא לא דגנרט שמרוויח 40 אלף שקל בחודש במשרה שלא קיימת במונופול ממשלתי. כן, אז מאיפה זה יגיע? ומה זה יעשה? מה המקורות שהמדינה יכולה לבוא ולקחת
ממנו? תראה, אז א', באופן עקרוני המקורות זה רק המגזר הפרטי. אנשי המגזר הציבורי כמובן משלמים מיסים, אבל המדינה משלמת להם את השכר. כסף חיצוני שיכול להיכנס לממשלה זה רק מהמגזר הפרטי. ופה לא תהיה ברירה, אנחנו נמצאים כרגע, כנראה נסיים את השנה ב-10% גירעון. אנחנו נכנסנו כבר למשבר הזה של הקורונה עם גירעון גדול, אבל עכשיו הוא בכלל מתפוצץ בגלל הסכומים שהממשלה החליטה להשקיע, חלקם בצדק, חלקם לא בצדק, ואת הגירעון הזה צריך לסתום. והיחידים שהסתמו את הגירעון הזה, זה אלה שעובדים במגזר הפרטי, שכירים ועצמאים.
אז תן לי דברים, כלי מדיניות שיכולים להשתמש בהם. העלאה במס הכנסה?
כן, אז כלי המדיניות שהולכים להשתמש בהם, זה כמובן העלאת מיסים בכל מקום. אני חושב שהחל ממס הכנסה, דרך מע"מ, מס חברות כנראה, למרות שאני מניח שבזה ינסו לגעת אחרונים, וכל המיסים הקטנים שבדרך, אני לא יודע איזה עוד דרכים יצירתיות תהיינה לממשלה לקחת עוד ועוד מיסים. אבל ברור,
לפי מה שאתה אומר,
אבל ברור שכך או אחרת, הנטו שלנו הולך להצטמצם בצורה משמעותית בשנים הקרובות.
אז אומר, הכי קל לגעת כמובן במע"מ, זה מס על צריכה וכל נקודת מע"מ היא שווה הרבה מאוד. גם באופן יחסי זה לא פוגע בתעסוקה או בהשקעה, זה פוגע רק באנשים. ביכול שלהם לחיות. הדבר השני הוא מס הכנסה, הוא פוגע בעובדים, זה גם כן, אתה חושב שבסבירות גבוהה דבר שיפגעו בו. דווקא מס חברות, אתה חושב שלא ייגעו בו, זה מס על השקעה ועל יוזמה, למה אתה חושב שבסופו של דבר לא נגיע לזה, או אולי לא נגיע לזה?
לא, אני חושב שהסיכוי הוא סביר שנגיע להכל, שהמצב יהיה כזה שיצטרכו לעלות מיסים בכל מקום. אני רק אומר שמס חברות, אני מניח שאם ינסו להימנע מזה, כי זה פגיעה מבין כל המיסים, זה המס שהכי פוגע בצמיחה. גם מס הכנסה, הזכרת נכון, הוא יותר קשה מאשר מע"מ, כי הרי כבר היום שני העשירונים העליונים נושאים ב-90% ממס הכנסה. העשירונים תחתונים לא יעלו עליהם את מס הכנסה, כי זה הרי כולם מנסים לעטוף את עצמם בהילה החברתית. אז השאלה היא כמה מס הכנסה אפשר להעלות לשני העשירונים העליונים, שגם ככה נושאים ב-90% מהנטל. וכנראה שלא הרבה לפני שמגיעים לרמות באמת מגוחכות. ינסו כמובן לעשות דברים פופוליסטיים כמו מס הכנסה מיוחד לכאלה שמרוויחים סכומים שנראים גבוהים במיוחד וכל מיני דברים כאלה. אבל בצורה אפקטיבית, בשביל באמת לגייס מספיק כסף, בשביל איכשהו להתחיל לסתום את החור של הגרעון, אתה צודק, מע"מ הוא באמת יותר הגיוני, כמובן שמע"מ פוגע בצריכה, מעלה את יוקר המחיה, וכך או אחרת, כוח הקנייה שלנו קטן, הנטו שלנו, לא משנה בדיוק איך תמדוד את זה, הולך להיות קטן יותר, ואנחנו הולכים להיות עניים יותר בשנים הקרובות. וזו נקודה שמאוד חשוב להבין, כי כשאתה קורא את התקשורת, העיתונות, אז לפעמים אתה מקבל את הרושם שכשהריחוק החברתי ייגמר, והמשבר של הקורונה ייגמר, המשך יותר, נניח מאוחר יותר השנה או מתי שלא יהיה, אז בזה הכל נגמר. חזרנו לנורמל ונגמר המשבר. וזו ראייה מאוד מאוד לא נכונה. בעצם היא 180 מעלות לא נכונה. זה נכון שברגע שאנשים יחזרו לעבודה, חלקית, חלקם, ברגע שהסגר ייגמר, אז טכנית רמת הפעילות הכלכלית תעלה. אז מהתחתית של עכשיו נעלה, יהיה כביכול צמיחה טכנית. אבל אנחנו הולכים להיכנס אחרי זה לתקופה ארוכה, אני חושב של כמה שנים, שתהיה מאופיינת על ידי שני דברים עיקריים. דבר אחד זה שלא כל הכלכלה כנראה תחזור לפעולה מלאה, בטח כל מה שקשור לתיירות, למסעדות, לטיסות, לכמה מהשירותים שהיינו רגילים לקבל, זה לא יחזור עד שלא ימצאו חיסון או תרופה מאוד אפקטיבית וזולה, וזה כנראה לא יהיה עד סוף 2021. אז זה דבר אחד שימשיך לפגוע בנו, והדבר השני שהולך להמשיך לפגוע בנו זה שהמיסים הולכים לעלות מאוד, כי אין ברירה, כי יש גירעון. והמחקר הכלכלי, ואני חושב שגם ההיגיון, מראה בצורה די מובהקת, שקשה מאוד מאוד לצמוח כשהמיסים כבדים, מכיוון שאנשים רוצים להשקיע פחות, הסיבות ברורות.
מה
שיכול להיות שאנחנו נכנסים לשבע שנים רזות. אני אומר שבע, לא בגלל שאני יודע שזה שבע, אלא בגלל החלום כמובן.
זה מספר טיפולוגי, כן. אבל מה הסילבר בולט? מה היה צריך לעשות? או אולי יעשה שר אוצר שהיה רוצה לטפל בעניין הזה בצורה אפקטיבית ואמיצה.
אז תראה, יש כמובן מה לעשות. הרי גם כשלפני שהתחילה קורונה, כלכלת ישראל לא בדיוק תפקדה בצורה טובה. יש לנו כאן בעיות כבדות שאפשר לפתור אותן כמעט בלי להשקיע אגורה. להשקיע הרבה הון פוליטי, אבל פתרונות שלא עולים כסף. כמו למשל, דרגולציה מאוד מאוד נרחבת, עמוקה ודרמטית, שתעזור מאוד לעסקים הקטנים בארץ, שגם בימים כתיקונם נחנקים תחת עול הרגולציה. להזכיר לכולם, למי שלא יודע מהמאזינים או הצופים, מדינת ישראל היא פחות או יותר בזנב של העולם המערבי, או העולם המפותח ליתר דיוק, מבחינת עול הרגולציה. לעומת זאת, מדינה כמו דנמרק היא מספר 4 בעולם בקבוצת הרגולציה.
כמה זה כבר פוגע? איזה דוגמה יש לך
לזה שפוגע? זה פוגע בצורה מאוד עמוקה. זה פוגע בצורה מאוד עמוקה. בעל עסק בארץ, בעיקר עסק קטן שפועל לבדו, ואין לו להקות של עורכי דין ורואי חשבון ורגולטורים שעובדים בשבילו בחברה, בעל עסק קטן חייב להתמודד עם מספר אינסופי של חוקים ותקנות שרובם מטופשים לגמרי, כמו בסגנון של איך בדיוק לבנות את המטבח שלו, אם הוא, בא, אם הוא פאב, אם הוא בעל של בר, איך לקבל רישיון ממכבי אש, שזה די כמעט חסר סיכוי בארץ. כל המגע עם רשויות המדינה הוא הרי בלתי נסבל מבחינת
אבל הדבר הזה, אבל ברצינות, הדבר הזה יכול...
כל הדברים עולים הרבה מאוד זמן וכסף.
הדבר הזה יכול לחסוך 100 מיליארד שקלים. חור. 80 מיליארד שקלים, תוכנית נתניהו למלחמה בקורונה. עשרות מיליארדים של שקלים במינימום, זה בעצם הרבה יותר מ-20 מיליארד שקלים, שהפסדנו בהכנסות ממיסים. אי אפשר להסתום את החור הזה בדי רגולציה.
לא, אין מנוס מעלת מיסים. רק אם אתה
מעלה מיסים... למה אתה אומר מעלת מיסים? למה אי אפשר לבוא ולחתוך...
שנייה, רגע.
בתקציב הממשלה?
אין מנוס מלסתום את הגרעון. בואו נדבר שנייה רגע, עוד שנייה נדבר בדיוק אפשר לעשות את זה. אבל אין מנוס מסתימת הגרעון. אני רק אומר שאם אתה משאיר את כל שאר הכלכלה איכשהי, עם כל הפגעים שיש בה, וגם כל הדברים הטובים שיש בה, אבל אתה משאיר אותה בלי שינוי, והדבר היחידי שאתה עושה זה לעבוד בשביל לסתום את הגרעון, אתה בוודאי מקשה על כולם את החיים, ואם אתה באמת, כמו שהולכים לעשות בארץ בוודאות, שזה להעלות מיסים, אתה פשוט חונק את הכלכלה, גם פוסט הקורונה אתה הולך לחנוק את הכלכלה. אם היית עושה את כל זה, אבל במקביל, עושה גם דרגולציה, גם עושה יבוא חופשי, אפשר לדבר גם על זה, היית לפחות מקל מאוד, ושם את הכלכלה על פסים של צמיחה בריאה לטווח הארוך.
ובמיסוי בין הרעות השונות שאפשר לדון בהן, אם יש שלוש רעות במיסים, אחת מהן זה מיסים על צריכה, כמו מע"מ, או היטלים כאלה ואחרים, או בלו.
או מיסים על עבודה,
או מיסים על הון. אז המס הכי פחות גרוע זה מס על צריכה, מן הסתם.
כן, עכשיו. אתה אמרת נכון, האם באמת חייבים לסתום את הגרעון אך ורק על ידי העלאת מיסים? אז כמובן שלא. יש דרך תיאורטית לסתום את הגרעון בלי להעלות מיסים. אפשר לגעת סוף סוף בתקציב. הרי בעשור האחרון התקציב, בעיקר של סעיפים כמו חינוך, התנפחו דרמטי במדינת ישראל, אבל השירות שאנחנו מקבלים לא ישתפר בכלום, אולי אפילו נהיה טיפה גרוע יותר. אז אתה יכול להגיד, בואו נעשה חבילה של צעדים, של צנע, אוסטריטי, שזו מילה מאוד לא פופולרית, אבל זה בדיוק מה שצריך לעשות, מדיניות צנע דרמטית, שתחזיר, שדבר ראשון בוודאות, כשלב ראשון, פשוט תקפיא את התקציב כולו ברמתו ריאלית, בלי להוסיף כלום לאף אחד, חוץ כמובן מהתקציב שחייבים להוסיף לדמי אבטלה, כן? אבל כל שאר הדברים, חינוך, ביטחון, כל הדברים האלה צריך להקפיא, ואז לעשות את הצעד הבא יותר קשה, ומבחינה פוליטית מן הסתם לחלוטין בלתי אפשרי היום, וזה סוף סוף לגעת במגזר הציבורי. למשל, להקפיא את כל עליות השכר במגזר הציבורי מעתה ולעוד 10 שנים. למשל, להוריד בכמה אחוזים, אפשר להתווכח כמה על הפרטים, את אלה שמרוויחים במגזר הציבורי, שכר שהוא נניח לפחות פי 2 או פי 3 מהשכר הממוצע במשק. הרבה כסף מן הסתם זה לא יאסוף, אבל לפחות זה ייתן סימן לקסטה הדפוקה במדינת ישראל, שהם כבר לא הדפוקים, אני לא רוצה להגיד שהם לא הדפוקים היחידים, אבל שלא שמים את הכל על הגב שלהם, אלא שכולם נכנסים תחת האלונקה, כמו שהגנרלים, פוליטיקאים שלנו אוהבים להגיד. הבעיה היא שמבחינה פוליטית, אין שום סיכוי שיעשו את הדברים האלה.
מעניין, האייטם האחרון, בנוגע למה שדיברת על רגולציה, וזה נושא שדיברנו עליו לפני השידור, זה היכולת של רגולציה לבוא ולשנות את המציאות, ושל הסרת רגולציה לשנות את המציאות, זה הסיפור של חוק חדש, של מאי גולן, שהיא מודיעה שהיא מתכננת לבוא ולשים על שולחן הכנסת, מאי גולן היא חברת כנסת חדשה בליכוד, המפלגה הליברלית, ומה שהיא רוצה לגעת בו, היא רוצה לגעת באחוז העמלה שחברות משלוחים יכולות לקחת ממסעדות. דבר שנשמע כל כך קטן ושולי, אבל הוא מתייחס לסיפור מאוד מאוד גדול, בטח לכל מי שחי בקרח האורבני של ליבו תל אביב, של מרכז הארץ, שזה העלייה של וולט, ובעקבותיה טנביס, שהצליחו לייצר מנגנון תפעולי ואפליקציה שהעלתה באופן מאוד משמעותי את כמות האוכל שמוזמן ממסעדות. כיום לוולט ולטנביס ביחד יש למעלה מ-2,000 שליחים, וזה גדל כל הזמן. וכשהמודל נבנה על זה שהן לוקחות משהו כמו בין 25% ל-27% מהעמלה מכל מסעדה. מסעדות, דרך אגב, יכולות לבחור אם להשתמש בשירות הזה או לא, ומה שמאי גולן רוצה לעשות, כיוון שכנראה כמה מסעדות לא הצליחו בדרכים של מסע ומתן להגיע לעמלה יותר נמוכה, זה להוריד את גובה העמלה ל-10% בחקיקה, למעשה לגרוע כ-60% מההכנסה של החברות האלה. מה שיוביל כנראה לפיתורים המוניים, לסגירה של ענף במשק. אז דיברת על דרגולציה, אני רק חושב שאם היה חוק הזה, אני מקווה שהחוק הזה אף פעם לא יעבור, אז אין ספק שהעשרה שלו, הייתה מייצרת הרבה מאוד רווחה כלכלית. ובטח בספר החוקים הישראלי, יש דוגמאות לכמה וכמה דברים כאלה.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אנחנו מדברים על הצעת חוק הבאמת מטומטמת והמרושעת הזו, ותכף נדבר על זה אם אתה רוצה, כאיזה מגוחך זה היה אם היו באמת עושים את זה, ואיזה רווחה זה היה יכול ליצור אם היו עושים את זה ואז מסירים את זה. אז באמת תחשוב, כמה חוקים כאלה קיימים כיום בספר החוקים והתקנות של מדינת ישראל, שנוצרו חלקם נניח אולי נוצרו מתוך כוונות טובות, אני מפקפק בזה, אבל נניח שחלקם...
זה לא
משנה,
העניין הוא לא כוונות.
אבל בוודאי הרוב הגדול נועד לדפוק עסקים קטנים, נועד לעשות את החיים קשים יותר, חלקם אולי זה חלק מהמסורת של שנאת הבורגנות של המפלגה שהקימה את מדינת ישראל, אני לא יודע כמה עמוק להיכנס להיסטוריה של הדבר הזה, רק באמת תחשוב, כמה רווחה כלכלית נוכל ליצור כאן, אם ניכנס לספר התקנות של מדינת ישראל, ונתחיל למחוק. ונתחיל למחוק עד שנגיע לרמת החוקים והתקנות של דנמרק.
שהיא מקום ארבע בעולם. הדוגמאות.
כמה דברים נוראים אפשר להסיר מעל גבם של אנשי עסקים בארץ וכולנו.
הדוגמאות אינסופיות. היה לא מזמן, וזו דוגמה אחרונה, ואנחנו פשוט מאוד נצטרך לעשות עוד כמה שיחות רק על רגולציה ודוגמאות שלה. זה כמובן המחסור בביצים שחווינו לפני החג. אז חוקר במכון הדבש, שאינני זוכר את שמו, ציית שהנה בארצות הברית אין רגולציה, ולמרות זאת מחיר הביצים עלה פי 3 ויש מחסור. העיתונאי הרשת עידן ארץ בא ותפס אותו והוא אמר, זה נכון, מחיר הביצים בארצות הברית עלה פי 3, אבל הוא עדיין נמוך יותר ממחיר הביצים בישראל. אתה עדיין קונה תבנית של 12 ביצים בשקל פחות. והדבר השני, שלכל אורך התקופה הזאת, לכל אורך התקופה של הקורונה, עוד פעם, עד עכשיו, אנחנו, יודע, חודשיים בערך בתוך המשבר, לא נרשם מחסור בביצים בשום מקום בארצות הברית, חוץ למקום אחד. קליפורניה, שבה מוטל, חלק בקליפורניה, שבו מוטל, שבו יש חוק שאוסר לשנות את המחיר של מוצרי מזון בסיסיים מיותר מ10%. למעשה, מדיניות על הישראלית, על מוצרי יסוד, שהולידה תוצאה דומה, מחסור. אז טוב, יש לנו לדבר על זאת על ביצים ודבש, מוצרי חקלאות, מסעדות והרגולציה שמוטלת עליהם, בעלי עסקים בכלל. כל האישורים צריכים לקבל בשביל להיות עסק, ו...
כן, אני רוצה עוד הערה לביצים. כן. אני רוצה עוד הערה לביצים. אנחנו מתמקדים כרגע בקטע של המחסור, ובזה שהמחיר גבוה. אני רק רוצה להזכיר לכולם שיש עוד השלכה לעובדה ששוק הביצים בארץ מנוהל בצורה בולשביקית עם מחסומי יבוא מאוד קשים. וההשלכה הנוספת היא, אני רוצה להזכיר לכולם את מה שאמר מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר, שהוא אוכל אך ורק ביצים מטורקיה, כי 30% מהביצים בארץ נגועות בסלמונלה. אז ככה זה, כשיש לך שוק מקומי, שהוא בעצם סוג של מונופול מקומי, ללא תחרות מחול, המחיר גבוה, הגיוון עלוב, וגם המוצר עצמו הוא פחות איכותי. במקרה הזה הוא ממש נגוע במחלות. רק חשוב שנזכור מהן ההשלכות של התמיכה בחקלאות המקומית, שכמובן תמיד עוטפים את זה באיזושהי כסות ציונית, לא לעניין.
טוב, מנימה אופטימית זאת, תודה כן. רבה לך גלעד, ונתראה שוב בקרוב, ושתהיה לנו ארץ חופשית יותר. להתראות. We'll be right back.